תקופה ארוכה שאני שוקלת אם לשתף אותך בסיפור שלי. מצד אחד אני יודעת שהמסר שלו חשוב מאוד לאנשים רבים ויכול להביא הצלה גדולה למשפחות שלמות, ומצד שני הוא כל כך אישי, כל כך הסיפור של חיי, שממש היה קשה לי לשתף. גדלתי עם כפית כסף בפה למשפחה עמידה מאוד שגרה ביישוב יוקרתי. לא הכרתי אנשים נזקקים, למרות שהיו אצלנו הרבה מאוד ארגוני התנדבות. כל זה חיינו בפשטות, ולא בפאר. חיינו באהבה גדולה, בלי ביקורת, הרבה הכלה, שמחה ואושר. כל זה נגמר חודשיים אחרי בת המצווה שלי, כאשר גילו אצל אמא שלי את המחלה. זה היה במצב כל כך מתקדם, שהרופאים אמרו שנותרו לה עוד 3 חודשים לחיות. בפועל, בחסדי השם, היא חיה עוד 3 שנים. אך למרות שנות המחלה הקשות, נשארנו משפחה שמחה. אבא שלי תמיד שידר אופטימיות ואמונה בהשם. היינו בטוחים שהנה אותו הישוע הבא, תמיד היה טיפול חליפי, תרופה נוספת, עוד תקווה. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא לקח אותה. ההלם שהיה לנו אחרי פטירתה של אמא היה גדול. היינו ילדים קטנים מגיל 5 עד 18, לא ידענו לעשות כלום בבית, כי גם במי מחלתה אמי תפקדה באופן מושלם. במשך שנה שלמה לאחר מכן דאגה החברה של אמא שנתארח בשבתות עם משפחות ביישוב. אפילו הייתה שבת אחת שקרתה תקלה, פשוט לא היה לנו איפה להתארח. אז מצאנו את עצמנו אוכלים פיתות עם נקניק, וגילינו שאף אחד מאיתנו לא יודע לבשל סעודת שבת. זו הפעם הראשונה שהתחלנו להבין את חלקה הגדול של אמא בבית. למרבה הצער, בני אדם מעריכים משהו רק בהיעדרו, וכשהוא נמצא בשפע, הם מזלזלים. בתום שנה לפטירת אמי, אבא שלי אסף אותנו והודיע לנו שהוא החליט להינסה מחדש. הוא הציע לנו להביע דעה בכל מה שאנחנו רוצים מלבד 2 דברים. האחד, עצם העובדה שהוא ינסה, והשני, אמי. בכל השאר, הוא נותן לנו על בעד דעה. אבל אני לא רק שלא הסכמתי לעמוד בשתי התנאים, אלא גם שכעסתי עליו מאוד, והתחלתי לצעוק כמו מתבגרת שאני לא מסכימה לזה, ושזה מעשה בלתי נסלח כלפי אמא, זיכרונו לברכה, ושיהרוס לסבא וסבתא את החיים, ויהפוך לנו את הבית לחצי האחים, ויהרוס את כולנו. במוחי הילדותי לא יכולתי אפילו לתפוס שלא טוב היות האדם לבדו. לא הבנתי שגם אני זקוקה לאמא בבית, גם אם היא לא אמא שלי. חשבתי שאבא שלי פשוט שכח את אמא. לא הכרתי את המושג אין אישה מתה אלא לבעלה, ושאבא הוא הסובל הראשי. חצי שנה עברה ואבא התחתן. הייתי שם בחתונה ובכיתי בחימר. לא נעים לי לומר, אבל הבכי שלי היה חזק יותר מאשר בהלוויה. משפחת הקלה היו מאושרים מאוד על ביתם, שמצא חתן נפלא כל כך. אבל אני הרגשתי נבגדת. הרגשתי שאבא זרק את זכרה של אמא לפח. זה לא היה נכון, תמונתה של אמא הייתה תלויה במרכז חדר המשפחה, וגם ליד מיטתו של כל אחד מהאחים. אבל זו הייתה הרגשה שלי. שרה, שם בדוי, אשתו החדשה של אבא, הייתה אישה טובה מאוד ושונה מאוד מאמא. היא ניסתה, גם אמא הייתה טובה, אבל היא הייתה שונה מאמא. היא ניסתה בכל דרך לתקשר איתי, אבל אני נסגרתי לגמרי. קראתי עליה תיגר, הנפתי כנגדה את נס המרד. בשבוע שלאחר החתונה פשוט ברחתי מהבית, גרתי אצל חברה. חזרתי בלית ברירה אחרי כמה שיחות עדינות, אך נחושות של אמא של חברתי. הגעתי חזרה לביתי, שותקת שתיקה רועמת במקרה הטוב, ומתפרצת בחס במקרה הפחות טוב. לא ראיתי שום דבר טוב במה ששרה עשתה. סניתי את האוכל שבישלה, את הבגדים שלבשה, או שהלבישה, או שקנתה לנו, את אופן הדיבור שלה, את צורת החינוך. השבטתי את אחיותה הקטנות שלא יעזו לקרוא לאמא, הן ציטו לי. היום אני יודעת שלולי האיסור שלי, הן היו יכולות לגדול פריאות יותר. אבל אני הייתי ממוקדת מטרה להיות הנציגה של אמא, וכחלק מאותה שליחות מצאתי את עצמי הורזת כל חלקה טובה בקשר בין אבי ואמי החורגת, וגם ביחסים ביניהם ובינינו הילדים. חצי שנה לאחר החתונה של אבא עזבה אחותי הגדולה לסמינר עם פנימיה, ושנה לאחר מכן התחתנה ועזבה את הבית. בחתונה שלה היא לא הסכימה ששרה תלווה אותה לחופה, ולכן גם אבא שלי לא ליווה את החתן שלה. סבא וסבתא, ההורים של אמא, היו אלה שליוו אותה, במקום שכולם התרוננו משמחה, מה שאנשים אמורים לעשות בחתונה, הראש של כולם היה עסוק בדברים אחרים, חשבונות, פרשנויות, כעסים, עצב. גם אני עזבתי את הבית לפנימיה, במתכוון הלכתי למקום שדרש להישאר גם בשבתות, מיעטתי לחזור הביתה. במהלך אותה שנה נולדה לי אחות ראשונה מאבא ואשתו החדשה. זה גרם לי להיעדר מהבית למשך חודשים תמימים. וכששוב חזרתי לבקר, השעות בבית הייתה מלאה בצעקות, מריבות, מתחים וכעסים. האמת שגם רבתי עם אחויותיי הקטנות, כי קלטתי שהן יותר מדי שמחות ומסתדרות עם זו שבאה במקום אמא. ניסיתי להעמידן על מקומם. בתחילה הם שיחקו משחק של סובלות כדי לרצות אותי. מהר מאוד עליתי על השקרים שלהם. ראיתי שמעזות לנשק את אימן החורגת. זה היה למעלה מיכולתי להבליג. רצתי אליהם בזעם נורא. איבדתי גם אותם. במבט לאחור הייתי בלתי נסבלת ועשיתי הכל כדי להיות כזאת. הנפש הסוערת שלי גרמה נזקים להביא לאחיותיי, אך יותר מכל, לעצמי. סמוך לסמינר הייתה לי איזה סוג של משפחה מאמצת, בלתי רשמית. משפחה שפשוט הזמינה אותי עד שהפכתי לסוג של בת בית. האמא של המשפחה, לאה שמה, אהבה אותי מאוד. התנהלו בינינו שיחות נפש רבות. למעשה ראיתי בדמות אם. עם הזמן נפתחתי וסיפרתי את הכאב שנמצא בתוכי. היא הייתה מקשיבה ושותקת. ביקשתי ממנה להגיב, אך היא תמיד אמרה, אני מקשיבה לך. אני מעדיפה שלא לענות לך בבזיזות. בנושא כל כך רגיש. יום אחד, כשהתלוננתי על אבא ואשתו, וממש הוצאתי מילים קשות, בשלב כשהוא חשתי שהיא לא ממש איתי, כלומר היא הקשיבה לגמרי, אבל ראיתי שהלב שלה, הלב שלה לא מסכים איתי, שהיא מתאפקת שלא להשיב לי. ואז מצאתי את עצמי מתפרצת כנגדה, מה שלא עשיתי מעולם כלפי מישהו זר. אני רואה שגם את לא מבינה אותי. אולי את בכלל סוכנת של אבא ואם, של אבא שלי ושל זו שהוא לקח במקום אמא שלי. הדברים יצאו מפי ומיד התחרתי עליהם, אך את הנעשה לא היה להשיב. הביטה בי המומה ולפתע. ראיתי דמעות יוצאות מהניה. הדמעות הפכו לבכי. היא כבשה את ראשה בתוך שתי ידיה, והחלה לבכות בכי תמרורים. כמובן שהתרקחתי וביקשתי סליחה. אמרתי לה שאני מתחרטת על המילים הקשות, ושהדברים באו מתוך תסכול עמוק. יוסיפה לבכות, ואני לא ידעתי מה לעשות. אז פשוט בכיתי גם אני. לאחר 10 דקות שתינו נרגענו, ואז היא התחילה לדבר. את פשוט לא יודעת כמה אני מבינה אותך, היא אמרה. את אולי לא יודעת, אבל גם אני התייתמתי בגיל צעיר מאוד. וגם האבא שלי רצה להינשא מחדש. אפילו הייתה לא מועמדת, והוא אפילו הביא אותה פעם אחת לבית שלנו. אנחנו עמדנו בפני הפנים אדיבות, אך מיד שהיא יצאה מהבית התפוצצנו על אבא שלנו, כעסנו עליו, איך הוא חושב אפילו לעשות דבר כזה לאמא שלנו ולנו, ואז פשוט אני ואחיותה יודענו לאבא שאנחנו מתנגדות שהוא ינסה מחדש. עד כאן, הכל דומה למה שאת ואחותך עשו, היא אמרה. הייתי בהלם. לא חלמתי שסיפור חיינו דומה כל כך. אבל היא המשיכה. אצלנו, בניגוד למקרה שלך, אבא שלנו דווקא כן שמע בקולנו, והוא לא התחתן. הוא פשוט נשאר אלמן בשבילנו. וואו, אמרתי, זה לא יאומן. אז את, יותר מכל אדם אחר בעולם, מבינה את הכעס שלי ושל אחותי על אבא שלנו. תראי את ההבדל התאומי בין אבא שלך, שהתחשב בך ובאחיותייך, ונשאר נאמן לאמא שלך. היא שתקה. להיות השתיקה עם משמעות. הרגשתי שרוצה לומר משהו, מתלבטת. ואז היא שמיעה הנחה. הייתה הנחה קורעת לב. הייתי מספיק רגישה להבין את המשמעות של ההנחה הזו, ועדיין רציתי לשמוע אותה מבטאת את הרגש שמאחוריה. אחרי כמה דקות החליטה בכל זאת לומר את מה ששתקה לכל אורך התקופה. אני אולי מבינה אותך יותר מכל אחד אחר, אמרה לי בסוף, אבל אני גם מתוסכלת ממה שעובר עלייך יותר מכל אדם אחר, כי אני יודעת משהו שאת לא יודעת. איבדתי בה, המתנתי בדריכות להסבר. אז נכון, אני ואחיותי הצלחנו למנוע באבא שלנו להינשא, אך אוי לו, אוי לו לאותו ניצחון. אוי לה לאותה הצלחה. אבא שלי, שהיה איש שמח ומלא חיים, הלך וקבע לנגד עינינו. ואנחנו אפילו לא הבנו מדוע. להפך, הרחנו אותו כמה הוא מתאבל על אמא שלנו. האיש החזק שהוגדר אלמן צעיר ומבוקש, הפסיק להיות מבוקש אחרי שכולם הבינו שהוא לא רוצה להינשא. הם לא להעלו על דעתם שהוא מאוד מאוד רוצה, אך לא יכול, בגללנו. מהר מאוד נעלם הצעיר, לא בגלל הגיל, בגלל הרוח. רוחו קבתה, שמחת החיים שלו הושבטה, הוא הזדקן לנגד עינינו. אומר לזקנה, יש זקנים מלאי שמחת חיים, אך לא, לא הייתה שמחה, ומהר מאוד, איבד עניין בחיים. שימינה, את אמא אנחנו הפסדנו בגלל גזרת שמיים, אך במקום שנשכיל לדאוג שיהיה לנו אבא חזק, חזק יותר ושמח יותר מכפי שהיה, עשינו כל מה שיכולנו לבחור לעצוב, לחלש, לזקן. ולבסוף, כאן החלה לגעות בבכי מר. אבא שלנו נפטר בגיל צעיר, משברון לב ובבדידות. רק לאחר מותו החלה לפתע לחלחל בתוכנו השאלה, מה בדיוק חשבנו לעצמנו? איך העזנו לקחת ממנו את הדבר הבסיסי והחשוב שיש לבן אדם? צמחת החיים שלו. את הזכות שלו לא להיות בודד. לפתע הבנו שהברירה האכזרית שהטבנו בפניו גרמה למצב שטוב היה מותו מחייו. הנפש שלו מתה. הרבה לפני הגוף שלו. את המילים הללו אמרה בבחייה גדולה ומרה, ואני לא יכולתי שלא לבכות איתה. לקח לה זמן להירגע והיא המשיכה. אני מאוד אוהבת אותך ומעריכה אותך, אך כשאת מדברת על האבא שלך והדבר הנורא שעשה על פי הגדרתך, אני לא עונה. וכשאת מתלוננת על חוסר ההצלחה שלך למנוע ממנו זאת, אני בליבי חושבת, כנראה הקדוש ברוך הוא אוהב אותה יותר משאוהב אותי ואת אחיותיי, אתה מבינה? ובכל פעם שאת בוכה על כשלונותייך במרכאות, אני בוכה על ניצחוני במרכאות, ובכל פעם שאני בוכה על ניצחוני, אני שמחה על כשלונותייך. היו אלה מילים חזקות שביטאו תובנה גדולה שמעולם לא עלתה במוחי. המילים הללו השפיעו באופן מיידי. זו הייתה פעם ראשונה שאלתי הדעתי שאולי יש צד טוב בזה שאבא התחתן, גם עבורו, גם עבור אחי ואחיותי הצעירים, שגדלים בבית עם אמא, גם אם זה לא אמא שלהם. זו הייתה הפעם הראשונה שהתחלתי להבין שהמאבק שלי הוא אנוכי לגמרי. אני חושבת רק על עצמי ולא על האבא היקר ומשפחתי. אולי, נכון, אולי אני דואגת לאמא. אבל איפה כולם? תמיד זה היה נראה לי שאם רק נוציא את אשתו של אבא מחיים, של אבא, החיים יחזרו לחייך. לפתע הבנתי שאני זו שמקשה על שיקום הבית, שלמלא הקשנות שלי הבית היה חוזר להיות שמח וחזק כפי שהיה. לפתע הבנתי את כמה מריבות שלי מקשות על השלום, על שלום בית בין אבא לאשתו. ועד כמה עליי להכיר טובה, שאבא עכשיו צעיר, יש לו אפילו תינוקת. למרות שהשיחה הזו חוללה בשינוי בחשיבה, עדיין התקשיתי לבטא את זה באופן מעשי. בשנה לאחר מכן התחלתי להצטיין בלימודיי ובעבודת השם. אבל תתפלא, שינוי מבורך זה לא הצליח עדיין לסיים את המריבות והוויכוחים ביני לבין אמי החורגת. גם המחנכות הנערצות שעליי לא הצליחו לפתור את ההקשנות שלי, וכמה מהם אמרו, להתחזק במצוות זה קל, אבל להתחזק במידות זה עבודה קשה, של ממש. מצאתי את עצמי מחכה לרגע שבו אבנה את ביתי ואוכל להיפרד את צמיתות מהבית שלי, ואז התארסתי. לא סיפרתי לארוסי על החיכוכים שיש לי בבית, אך גם לא הייתי צריכה לספר, מהר מאוד הוא עלה על זה בעצמו. כל דבר היה סיבה לוויכוח. ההורים שלי רצו עולם מפואר, ואני התעקשתי דווקא על עולם פשוט. אבא שלי אמר, אני מאוד מעריך את הרצון שלך לפשטות, אבל תביני אותי, בשכונה שלנו זה יתפס כקמצנות מצידי. התייעצתי עם הרב שלי וחזרתי לאבא עם התשובה. הרב אמר שאם זה כל כך חשוב לי, צריך לעשות את החתונה בקום שאני רוצה. אבא נפגע מאוד ושאל, כל מה שהרב יגיד לך לעשות, אתה עשי? כן, עניתי לו. ואם הוא יגיד לך ששרה, אשתי, צריכה ללוות אותך לחופה? זו הייתה שאלה שרחפה בחלל. במיוחד לאור העובדה שאחותי לא הסכימה ששרה תלווה אותה. אבי למעשה לחץ אותי לקיר, ואני כדי לנצח אותו, שוב האופי הזה שלי, שמעתי את עצמי אומרת, אז זה מה שעשה. ואז אבא ששאל, ואם אני, אבא שלך, יבקש את זה? הוא שאל בשקט. הסתכלתי עליו וראיתי את פניו המיוסרות, ומיד נזכרתי באבא של לאה. זו שסיפרה לי איך ניצחה את אביה, ומה היו התוצאות של הניצחון הזה. ככה נראה אבא של לאה, חשבתי. שבר אותי לגמרי. גם אם אתה תבקש אבא, אז כך יהיה, עניתי. ובאמת, הוא ושרה, ליוו אותי לחופה. בעלי, כך הסתבר, היה פתרון אמיתי לכל הקשיים שלי. זו הייתה המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. הוא ידע להצביע לי על התכונות הטובות של שרה, על הרצון שלה לעזור ולסייע, על השתיקות שהיא שותקת גם כשאני מתחצפת אליה. הוא הראה לי כמה קשר זוגי הוא דבר שאדם לא יכול בלעדיו. עזר לי להבין שאבא לא היה מסתדר בחיי בדידות, ובכלל, אחרי שאני נכנסתי למערכת חיים זוגית, זוגיות טובה, הבנתי כמה אבא צריך אותה. בעלי, טוב הלב וטוב העין, טיווח ופייס, אשרה אווירה טובה. הוא בעיקר התייחס לשרה כמו חמות רגילה, ולאחי הקטנים שכמו גיסים רגילים. ואז בשבת אחת שהתארחנו שם, הייתי צריכה לנסוע ללדת. שרה הצטרפה בטבעיות, כי היה ברור שאני צריכה דמות אמאית לידי. זו הייתה חוויה מכוננת, שרק אחריה הבנתי כמה הפסדתי שלא נתתי לה מקום בחיי. נזכרתי במסיבת סוף י' ב' שישבתי לבד בין אמאות ובנות וברחתי מאחורי הבמה כדי לבכות את בדידותי. נזכרתי בפגישות לפני החתונה עם הרופאה בחשש שקיעים מעלות לידי. נזכרתי בכל הפעמים שמנעתי ממנה להיות לצידי והבנתי שהפסדתי דמותם. למה עשיתי זאת לעצמי? איך לא יכולתי לראות ששרה לא לקחה לי את אמא? למה לא לקחתי את ההזדמנות לחוות אמא בשנות ההתבגרות הנוראים שעברתי? אך שרה למרות הכל נתנה לי הזדמנות לחוות אמא מחדש, ואני לקחתי אותה בשתי ידיים. היום 20 שנה אחרי הילדים שלי מנחדים שסבא וסבתא שרה שמפנקת אותם כמו סבתא לכל דבר, אני זוכה לתמיכה אמאית בכל פעם שאני צריכה. כיום אני מבינה שזה נס שאבא התחתן, נס שהפסדתי במלחמה הבינתי מובנת הזו. בשבילו זה נתן לו כוח ובריאות, יכולת להישאר צעיר. אני מדמיין את מצב בו אבא היה נשאר לבד ונחרדת, בשביל האחים הקטנים שלי שזכו לי דמות אמאית ועדיין זוכים לזה, וגם בשבילי, אגם שאין דרך בעולם להחזיר את אמא, עדיין זכיתי לאמא טובה ומיטיבה. חבל שלקח לי כל כך הרבה שנים להבין את זה. אני פונה לילדים וילדות שהתייתמו בעיקר בגיל ההתבגרות ומתחננת, לא רק שאל תתנגדו, בקשו מההורי שלכם להינסה מחדש. זה לא ימחוק את זכרו של ההורי שנפטר, רק שייתן לכם מול אבא או אמא שלכם יכולת להמשיך לחיות. זה רק יעניק להם כוח בקום לבזבז אותו על מריבות וכעסים. ביום ראשון הקרוב יחול יום הנישואים ה-20 של אבא שלי, ובמכתב שכתבתי לו אלוהי ואשתו לרגע האירוע כתבתי, בתודה גדולה על השם יתברך, על החסד הגדול שהתחתנתם.